אני שוב חוזר מן ההתחלה, כיוון שהיו מעט שורות. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אז כאן המהר"ל מדייק בביטוי שם. שם משה. עכשיו יש שנתן משה. או שם לבני. מה זה לפני בני? יש פה איזה הנחה, כלומר כאילו שהתורה מונחת לפני מישהו. הכתוב הזה רוצה לומר, כי התורה חפץ מונח, כל הרוצה לזכות בה יזכה בה. ולכך לא אמר אשר שם לבני ישראל, רק לפני בני ישראל. כמו דבר המונח, לפני כל הרוצה לזכות, זוכה בה. ולא יאמר האדם כי התורה לא ניתנה רק לגדולי החכמים, שהם רחוקים מן הטעות. וזה היה נכון באמת לחשוב את זה, אם היינו מניחים שהתורה היא במהותה חוכמה. יש כל מיני סוגי חוכמות. למשל סביר היה לומר שהתורה היא סוג של פילוסופיה, הפילוסופיה של העם היהודי. לפי זה, אם אתה חכם, אתה מבין על מה הפילוסוף מדבר, ואז זה שייך אליך. אם אתה טיפש, אז אתה לא מבין על מה הפילוסוף מדבר, אז זה לא שייך אליך. אז אפשר גם להגיד ככה לגבי התורה. שהתורה ניתנה לגדולי החכמים, כיוון שהם מבינים את מה שהתורה אומרת. מי שאין בידו להבין, לא בשבילו ניתנה התורה. נכון? ככה אפשר לחשוב. אבל, כלומר, אבל האמת היא שהתורה ניתנה לכל. כלומר, זה לא נכון, התורה ניתנה בין למי שמבין, בין למי שלא מבין. השאלה היא מדוע. מפני שהתורה, מוכרחים לומר, אם זה נכון מה שאומר המהר"ל, וזה ודאי נכון, שאם התורה ניתנה לכל, סימן שהתורה איננה חוכמה. אז מה יקרה?
דיבור.
יפה. והעובדה שאני מדבר איתך, איננה מעלה ואיננה מורידה, אם אתה מבין או לא מבין. כי יש עוד לפני התוכן של הדברים הנאמרים, עצם העובדה שאנחנו מדברים. ועצם העובדה שאנחנו מדברים זה קשר חי. גם אם הקשר הזה מביא לידי טעות. מובן? מובן לזה?
אבל אומרים תלמיד חכם. חכם במה? בתורה.
אתה אומר תלמיד חכם, ואתה אומר תלמיד חכם במה? הוא חכם בתורה. אבל האמת היא שאם תסתכל ברמב״ם, כשהרמב״ם מביא את הביטוי תו חטא, גרשיים, תו גרשיים חטא, איננו כותב תלמיד חכם, כי אם תלמיד חכמים. האדם הוא תלמיד של חכמים. זאת אומרת, תלמיד חכם הוא תלמידו של חכם. זאת העמדה שמכוחה הוא יכול לקבל את התורה. לא מצד שהוא חכם. אתה מבין את ההבדל? כי אם באמת התורה, אם הרבנים היו נידונים במשפטים מצד זה שהם חכמים, היה צריך לקרוא להם חכמים, ולא תלמידי חכמים. בסדר? כן, יפה. אם זה הבן קבע, זה תלמידת חכם. לא תלמידה חכמה, אלא תלמידת חכם. תלמידו, תלמידתו של חכם, או תלמידה חכמה, או תלמידה של חכמה. תלמידת חכמה, אפשר להגיד, כן? זה הבחינה הזאת, כן, של גדול שימושה יותר מלימודה. כן, ללמוד מרב. זאת אומרת שאם זה חשוב ממי אתה לומד, סימן שלא התוכן הוא העיקר. אין יש ביטוי כזה בגמרא, מה זה עם הארץ? מי שקרא ושנה, הוא למד הרבה תורה. ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. לכאורה, מה זה קשור לעניין? הוא אנציקלופדיה מהלכת, כל התורה כולה הוא יודע, אז למה אתה קורא לו עם הארץ? הוא עם הארץ כי הוא מעולם לא התחבר אל התורה. כי התורה איננה מסירת חוכמה, כי אם דיבור. ולדיבור הזה הוא לא יתחבר מעולם.
גם תוקע את השרשרת.
מה זאת אומרת, הוא תוקע את השרשרת? אפשר לפתוח את החלון, זה לא יזיק.
אם הוא מקבל את זה כחוכמה, אז כאילו נשאר אצלו באיזשהו צורה. אז זה דבר שחייב להמשיך
הלאה. כן, זאת אומרת, אם זה דיבור, זה חייב להמשיך הלאה. כי השאלה, תמיד, אתה רואה בגמרא, אמר רבי פלוני בשם רבי אלמוני, שאמר בשם רבי פלמוני. זאת אומרת, חשוב לנו לדעת מאיפה זה בא. דרך איזו אישיות הדיבור עבר. כי זה דיבור. מובן? כן.
אם אני מדבר עם מישהו, הוא לא מבין מה שאני אומר, זה
אתה
צודק. אם אתה מדבר ומה שאתה אומר לא מובן, אז או שתשתדל להסביר את עצמך יותר טוב, או שתפסיק לדבר איתו. אבל יש לפעמים שיש לך גם עניין סתם לדבר איתו. או? כלומר, אתה יודע, יש מה שנקרא בתרבות הכללית small talks. מכיר small talks? מה? טוב, דיבורים קטנים כאלה. כן, בסדר, נפלא, כן, הכל בסדר. כן, זה לזה, אין לזה שום משמעות. כן, אתה מגיע למסיבה, כן, שלום, איזה, כן, רצחתי את אשתי הבוקר, איזה יפה מאוד, נפלא, כן, משהו כזה, מבין? יש עוד אגרול? יש עוד אגרול? זאת אומרת, אבל יש חשיבות, מה שנקרא, הקשר החברתי.
זה כן, אבל
נגיד
כבר פרקציות קשות, כלי המשקל, כל זה. כשאתה לא מבין את זה, הוא
מסתכל
על
הענני,
כל התפילה.
הוא לא כתוב פה. מעניין, אנשים שומעים את פרשת השבוע בבית הכנסת, ולא מבינים מה שנאמר, וכל שנה הם שומעים אותם הדברים, ממשיכים לבוא. נכון?
כן.
והספורט הוא לתקן את החזן. אם הוא טעה בטעם, משהו כזה, כן? זקף קטון, זקף גדול. זה הספורט. אבל מה הוא אמר בדיוק? אחד לא שם לב, כן? תראה דוגמה, משל, מי יודע מה פירוש המילים וחשב עפודתו אשר עליו כמעשה וממנו יהיה. וחשב עפודתו אשר עליו כמעשה הוא ממנו יהיה. נחמד, נכון? כולם קוראים את זה. רק השאלה היא אם החזן קרא את זה נכון או לא, זה מה שחשוב. מה זה אומר? אף אחד לא יודע.
הדור הראשון, כי הדור השני, הפסיקו
לבית
הכנסת,
כי כבר שערים אותו. לא, ההפך, זה מה שגורם לדור השני גם כן לבוא לבית הכנסת. כי אנשים מתאהבים ברוטינות, במיוחד אם דבר לא מובן, אנשים אוהבים את זה. נכון? ככה אנחנו רואים גם בתחום האמונות התפלות. שאנשים אוהבים כל מה שלא מובן. זה מה שקושר את האנשים. חוט אדום, למה שזה יעזור לי? אם אני אנהג בזהירות, זה יעזור, אבל זה מובן. חוט אדום, זה לא מובן, אז אנשים נמשכים לזה. כן. כן.
האם לא נכון יותר להגיד שבמקום שפשוט כל אחד מבין בהתאם למדרגה שלו? נגיד שהתורה בעצם באה...
אתה אומר, אם אתה אומר ככה, אם כל אדם מבין בהתאם למדרגה שלו, אז זה אומר שכל המדרגות לגיטימיות.
זה לא...
זה נכון מה שאתה אומר. אכן כן, אבל אז זה אומר שגם הטעות היא בכלל זה. יפה, לכן אומר כאן, ולא יאמר האדם, ולא יאמר גם כן, אולי אשגה בתורה. מקסימום תתעי, אז מה קרה? היית. עסקת בתורה? ודאי, נכון? גם אפשר לשמוע הרבה פעמים אנשים אומרים, למדתי תורה, מה למדת? אתה שומע? הוא אומר, הפוך ממה שכתוב, לא נורא, למד. בסדר?
אין אדם עומד על
דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם, ולא כל הנכשל בהם עומד על דברי תורה. טוב.
לא,
בואו נראה, אני מציע שנקרא לפני, הדברים יתברר.
לא, אולי זה נקשר גם לפני, זה מה שהרב
אומר,
שיש
שימוש תלמידי
חכמים,
משהו שיש לו כמה משמעות. אני מציע שנראה את זה לפני. בסדר? טוב. ודבר זה, פרשו במדרש, בשיר השירים רבה, רש פרק ב', הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. רבי יונה אמר, שני חברים העוסקים בהלכה. הלכה פירושו לימוד. כן? מה שהיום קוראים הלכה, שזה דווקא הפסק, פעם כשהיו עם הלכה, הכוונה כל דבר תורה נקרא הלכה.
לא משנה דווקא?
מה?
לא במשנה?
לא, לא, לא.
בירושלמי?
בירושלמי אתה רואה שמה שההלכה זה נאמר על הכל.
כן?
מה? המשניות נקראות הלכה? אולי. אני חושב שבירושלמי הכל נקרא הלכה. כן? כל. טוב, לא משנה. שני חברים, אבל יש כל המקום, למשל, כל המונע הלכה מתלמידו. כאילו גוזלו מנחלת אבותיו. נכון? השם ההלכה זה נאמר על כל דבר. אגב, זה מעניין. אם כבר זה באמת מתקשר לנושא שלנו. כתוב מסכת סנהדרין, כל המונע הלכה מתלמידו, כאילו גוזלו מנחלת אבותיו. שנאמר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. מורשה היא לכל ישראל מששת ימי בראשית. עד כאן דברי הגמרא. זה אמר רב יהודה, אמר רב, אני חושב. אמר רב חיזה, לא זוכר מי אומר. אז השאלה, למה שאדם ימנע הלכה מתלמידו? כי הוא חושב שזאת החוכמה שלו. אתה טיפש, אתה לא מבין. אני מבין, אבל לך אני לא אגיד. כן, אבל זה לא עניין של חוכמה, זה עניין של העברת המסורת. העברת המסורת זה תלוי באישיות שאליה הדברים נמסרו. ומי היא האישיות שאליה הדברים נמסרו? כל ישראל. ולא חכם זה או אחר. מה? אם התורה היא חוכמה, אז זה מוצדק שהחכם ישמור את זה אצלו. כי רק מי שחכם כמו הוא, שיבין את זה. אבל אם התורה היא דיבור, אז היא לא נמסרה לחכמים, היא נמסרה לכל ישראל. שאליהם הדיבור הזה מופנה. ואז צריך ללמד את כולם. יש מה שנקרא תלמיד שאינו הגון, או שהוא עוד לא הגיע למדרגה, זה משהו אחר. כן, אבל אז השאלה, אם זה נכון שמדובר בתלמיד שלא ראוי, או שהוא לא הגון, או שהוא לא הגיע למדרגה, אז למה הגמרא אומרת כאילו גוזלו מנחלת אבותיו? לכאורה זה מוצדק. אלא מדובר באופן שזה לא מוצדק. איך זה יכול להיות לא מוצדק? כי אם זה לא מוצדק לא למסור לו, אז למה הרב לא רוצה? בגלל שהוא חושב שזה חוכמה. או? יש מהרש"א שם שאומר שזה מדובר במקרה של ספק. ספק אם התלמיד ראוי, ספק אם לא ראוי. אז צריך ללכת בכיוון של הכולה, כן למסור לו. זה הכוונה.
כשהרב לומד בעצמו, אז הוא...
הרב לומד בעצמו ולכן אין לו זמן ללמד. השאלה מה עיקר המצווה, האם המצווה זה ללמוד או ללמד? אז הרמב״ם כותב שהמצווה היא ללמוד וללמד. בעל השאילתות אומר שהמצווה היא ללמד. אין מצווה ללמוד תורה. נכון, אז יוצא לפי זה שהלימוד הוא רק יחשר מצווה לפי בעל השאילתות. אין מצווה ללמוד תורה, יש מצווה ללמד תורה. מעניין, כן? מה?
אז יותר חשוב מכתיבת ספרים.
יותר חשוב?
אז ללמד תורה זה יותר חשוב מכתיבת ספרים.
אתה אומר שללמד תורה זה יותר חשוב מכתיבת ספרים. למה? כי אתה חושב שכתיבת ספרים זה לא נקרא ללמד תורה. להפך. אתה יכול להגיד שכתיבת הספר זה נועד לכל הדורות הבאים. מיליוני אנשים ילמדו בזה. מה שאין כן תלמיד, אז יש רק איזה שניים, שלושה שלומדים. אז מה?
אבל הרב לימד אותנו שבזמן לא הסתמך על ספרים. ספרים זה...
בקיצור, אתה רוצה לשכנע אותי לא להפסיק ללמד ולא לכתוב לספרים. בסדר. טוב.
הוא הצליח או לא?
לא יודע. טוב. ודבר זה, פרשו במדרש. הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. מה זה דגלו? דגלו זה מלשון לדלג גם, בסיכול אותיות. כן, ב... כן, דילוגו, כי בשורשים, השורשים העבריים לפעמים מחליפים את סדר האותיות. כבש, כסף, נכון? לך אדוני. אז רבי יונה אמר, שני חברים העוסקים בהלכה, זה אומר בתו של הלכה. כלומר, הוא אומר דבר האמיתי. וזה אינו אומר בתו של הלכה, כלומר, הוא אומר שטויות. אומר הקדוש ברוך הוא, ודגלו עליי אהבה. אמר רבך, עם הארץ שקורא לאהבה איבה, כגון ואהבת ואייבת. אמר הקדוש ברוך הוא, ודגלו עליי אהבה עקתם. פירוש, בית אב של הלכה, שורש הלכה וטעמה. ומפני זה נראה, כי ומפני זה נראה כי הברכה על לימוד התורה, לעסוק בדברי תורה, ואין מברכין ללמוד תורה. כלומר, אם הייתי מברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו ללמוד תורה. מה זה היה מחייב אותי? לכוון לאמת. כלומר, הברכה, אם לא כיוונתי לאמת בלימוד, בעצם בירכתי ברכה לבטלה. כי לא למדתי תורה. אם המצווה הייתה ללמוד תורה, אז כוונה לדעת את האמת. איך אני יודע שאני יודע את האמת? מה שאני יודע בוודאות זה שעסקתי בזה. כן? ההתעסקות זה ביטוי זול. כן? מתעסק. מה זה מתעסק בהלכות שבת? זה דבר שנעשה בלי לשים לב. מה? בהיסח הדעת. בלי לשים לב. כן... איך היה השיעור נפלא, עסקנו בנושא, כן? אבל מה הרב אמר? לא יודע בדיוק, אבל עסקנו בזה.
על הספרדים אומרים,
כן, אותו דבר. הספרדים אומרים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה, ולא אומרים לעסוק, ולא אומרים ללמוד תורה. לא משנה, אבל אף אחד לא מברך ללמוד תורה. זה מה שחשוב. כן. אז כן. ואם שיש לפרש, אז יש פה פירוש שני שמביא המהר"ל. הרבה פעמים המהר"ל מביא פירוש שני כאפשרי, אך לא עיקר. מה הפירוש השני ללעסוק בדברי תורה? שלכך אנו מברכים לעסוק בדברי תורה, מפני שהברכה הזאת היא ברכת המצוות, שחייב לברך על מצוות עשה. ואין מצוות עשה רק בדבר שיש בו מעשה, שהרי נקרא מצוות עשה שחייב לעשות. ולכך יש לברך לעסוק, דהיינו לימוד תורה במעשה, וזה כאשר הוא מוציא הדיבור. זה נקרא עסק התורה, שהדיבור נחשב מעשה, אבל לימוד נקרא הבנת הדבר מה שלמד, ואין הברכה רק על מעשה המצווה. ואם למד בעיון לבד, אין לו לברך לעסוק בדברי תורה, שזה נאמר על המעשה. טוב, יש מחלוקת גדולה בפוסקים, דעתו של המהר"ל כדעת רוב הפוסקים, שאדם לא יצא לידי חובת לימוד תורה אם הוא לא דיבר בלימוד. אם הוא רק עיין, שעות עיין בספר, אבל לא הוציא דיבור מן הפה, יוצא שהוא לא עשה מעשה. הוא לא עשה מעשה, אז הוא לא יכול לברך, כי הברכה היא רק על מעשה הביצוע. מה? זה לא נקרא, לקרוא זה לא נקרא... זה לא מעשה הנחשב.
הוא הלך
לבית מדרש, הוא עשה... לא. האמת היא שזה קצת תמוה מה שאומר המהר"ל, כי הגמרא אומרת שדיבור לאו כמעשה. דיבור בכלל לא נחשב למעשה. חוץ מאשר בדין זוממים, שהתורה שמה באופן מיוחד, עשתה דיבור כמעשה. אבל למשל אדם מדבר לשון הרע, חייב מלכות או לא? לא, למה? הרי הוא עבר על איסור לשון הרע. זה לאו שאין בו מעשה. מה אין בו מעשה? דיברתי. נכון, אבל זה לא נקרא.
כן, אבל יש פה דיון, כאילו יש קריאה, יש דיבור, ודיבור מבין את המעשה, זאת אומרת, יש לנו...
כן, זה יותר קרוב אל המעשה, הדיבור יותר קרוב אל המעשה מן המחשבה. אתה צודק.
אז בעצם בדיבור גם יש הפנמה יותר גדולה, זאת אומרת,
אתה אומר לי בוודאות.
שבדיבור יש הפנמה יותר גדולה, כשאני אומר את מה שאני...
כשאני אומר מה שאני אומר, יש יותר הפנמה. אולי? כשאני קורא. אגב, דעת הגרא שכן מברכים גם על לימוד במחשבה. אבל זה מדרגתו של הגרא, שאצלו המחשבה שלו היא כמדרגת הדיבור. מה אתה אומר? נכון. נכון. כן, השאלה אם זה לאו שיש בו מעשה או לאו שאין בו מעשה. הנפקא מינה היא עצומה, לאו שיש בו מעשה לא קין עליו, לאו שאין בו מעשה אין לו קין עליו.
אז זה סתם לאו?
זה לא סתם לאו, זה לאו שאסור לעבור עליו, אבל לא לו קין עליו.
מי שעבר איזה עונש מקבל?
מי שעבר איזה עונש מקבל? קדוש ברוך הוא מטפל בו. זה כמו שלמשל כתוב, לא תשנא את אחיך בלבביך. ואני כן שונא את אחי, אז מה מגיע לי? שום דבר. בגלל שזה לאו שאין בו מעשה. אף על פי שאפשר למדוד אולי את האדרנלין בלב, כמו כאלה. כן.
דיבור זה לא מעשה, דיבור זה בריאה.
מה דיבור זה?
בריאה.
מה אתה מכוון שדיבור זה בריאה? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם במאמרו. האם כשאני מדבר אני בורא את העולם? נראה לי שלא. אתה אומר שהמקור של הדיבור בדיבור האלוהי שברא את העולם, לכן זה גם מעשה. אבל יש לי קושיה עליך. הרי גם הרצון האלוהי ברא את העולם. גם המחשבה של הבורא. זה לא עובד טוב. לא עובד טוב. מה?
זה דיבור יותר נמוך, פשוט...
אז אם יש דיבור יותר נמוך, אז יש גם מחשבה יותר נמוכה. זה לא עובד. לא עובד. מה?
קודם רב ציין ש... שני
סברים
קשה להסבר השני אפשרי, אך לא עיקר.
נכון.
זה כלל
במערב? לא, זה לא כלל במערב, זה לפעמים במערב. לא לעשות כללים. אני כותב, זהו. כן.
לא הבנתי, למה שלא
עוד מראה
דיבור של המעשה, אז למה
המערב
כן מתייחס לזה
כמעט? למרות שזה קצת תמוע, זה היה קושיה. זה כבר... לא, אז כבר יש מי שענה, אני חושב שאבי ענה. כן, שאף על פי שהדיבור עליו כמעשה, אבל הוא יותר קרוב אל המעשה מן המחשבה.
כל כך קרוב שאפשר לברך עליו?
כן, עד גילה שאפשר לברך, והראיה, למשל, על הלל אתה מברך, נכון? מה זה הלל? זה דיבור. נכון? אדם אומר הלל בלב, לא מברך. מה? פסוקי לזמרה, הנה, מברכים על פסוקי לזמרה. טוב, שם זה לא ברכת המצוות, זה ברכת השבח. מה שאין כן על ההלל, זה ברכת המצוות. האם תפילה בלחש צריכה להיות בקול? יש מחלוקת בזה בין הפוסקים. יש אומרים שתפילת לחש אדם צריך להשמיע לאוזניו. יש מי שאומר שלא. טוב, נמשיך? מה דעתכם? וואלה, איזה יופי. אמנם, נראה לומר כמו שאמרנו. כלומר, למרות שהפירוש השני הוא נכון, אבל העיקר העניין, מדוע קוראים, מברכים לעסוק בדברי תורה, כמו שאמרנו, כי לכך מברכים לעסוק בדברי תורה, כי ללמוד תורה לא שייך רק על מי שלמד תורה ומכוון ההלכה לאמיתתה, שבזה שייך לימוד תורה. אבל מי שאינו מכוון לבריאות ההלכה על אמיתתה, אין זה לימוד. לכך מברכים לעסוק בדברי תורה, בין שהוא מכוון ההלכה או שאינו מכוון ההלכה, רק שיכוון ללמוד האמת. אף על פי ששגג. כלומר, ודאי שכשאדם לומד, או נגיד עוסק בדברי תורה, הוא מבחינתו משתדל כן להבין את האמת. ודאי שאדם לא פטור מלחפש את האמת. אבל, ואחר ואדם הוא אדם, והוא עשוי להיות, לכן הוא מברך לעסוק, כדי שלפחות על ההתעסקות יהיה לו מצווה. שהיא תחשב לו כמצווה. עד כאן ברור? מה? מה אתה מסתכל עליי ככה? מה סליחה? טוב, הרי כי לימוד התורה לעצמו נקל מאוד. מה זה לעצמו? בין האדם לבין עצמו. כמו האדם רוצה לעסוק בדברי תורה, אין בעיה. קח ספר, תתחיל להשתדל להבין. תאמר, תדבר, למדת התורה. ואין צריך לחוש שום דבר. מתי זה מתחיל להיות בעיה? אם אני רוצה ללמד מישהו אחר. אם אני רוצה ללמד מישהו אחר, אסור לי להטעות אותו. מותר לי להטעות את עצמי, אבל את השני אסור להטעות. אז מה שאומר כאן? אז יש פה שני קשיים. אמנם לשום דברי תורה לפני זולתו, הוא קשה משני פנים. כן? קשה ללמד מישהו אחר. האחד, כי אם אינו מכוון ההלכה להאיר עיני זולתו בדבר אמת, למה לא? כן, שימה, אם אתה לא אמרת לו את האמת, אז שימה דיברת איתו בכלל. אתה מתבלת לו את המוח. הרי אתה לימדת אותו טעות, את זה הוא יכול היה לעשות לבד. כי תחליט מה שיכוון המניח דברי תורה לפני זולתו, להחכים אותו בדברי אמת ויושר, ודרך האמת רחוק משימצא. מה? רחוק. לא, הוא לא אמר אי אפשר שימצא, אבל רחוק. כן, כלומר, אנחנו משתדלים, אבל... האמת, מי זה האמת באמת? זה רק הקדוש ברוך הוא. והשם אלוהים אמת, אומר הרמב״ם, הוא לבדו האמת. טוב, אבל זה קושי. כלומר, אני בא ללמד מישהו, אני צריך להשתדל שמה שאני אומר הוא אמת. ומכל שכן בדורות האלו, שעבדה חוכמה מבני אדם. מדי פעם המהר"ל ככה זורק משהו כזה. יש כמה מקומות שהמהר"ל ככה זורק דברים חריפים על דרכי הלימוד שבדורו. עבדה חוכמה מבני אדם. היו בדורו גדולים, כן? מה? לפני 400 שנה, מה אתה אומר?
איך אפשר לדעת מה האמת?
זה באמת שאלה ענקית. משתדלים. משתדלים, אני אעשה. משתדלים על ידי תורת ההיגיון, בירור המקורות, שקידה. יומם ולילה, בהתאמצות. לא לשבת בבית המדרש, להסתכל ככה, אני אוהב את השם. בסדר, יפה, אבל זה יכולת לעשות זה בהתחלה. עכשיו הגיע הזמן שתבין גם מה שכתוב, מה השם אומר, זה קשה, בוא נעשה קוסטה. כן. טוב.
אז עבדה חוכמה זה לא יודעים
מה
הם מבינים?
מה? עבדה חוכמה, כן, הם לא מבינים. למה הם לא מבינים? אז המהר"ל יש לו ניתוח של זה בספר נתיבות עולם, בנתיב התורה. שם המהר"ל יוצא בצורה חריפה ביותר על דרכי הלימוד שבזמנו, שהזניחו את המשנה למשל. בגלל זה הוא ציווה את תלמידו, רבי יום טוב ליפמן הלר, בעל התוספות יום טוב, לכתוב פירוש למדני על המשנה. מדוע? כדי שבזמנו של המהר"ל כולה היו למדנים כאלה, מפלפלים. היית אומר להם ללמוד משניות, לא היו מסכימים. אבל אם תגיד להם יש פירוש למדני על המשנה, או וואה, זה כדאי ללמוד משנה. לכן המהר"ל ציווה על תלמידו לכתוב את הפירוש תוספות יום טוב. זה האמת ההיסטורית. מה?
גם היום לומדים גמרא.
תלוי, יש כל מיני היום.
אמר הרב עובדיה שהשיבות האשכנזית פלפולים, פלפולים, פלפולים.
כן, נכון, עוד פלפולים. יש מפרשים שהמושג חכם שפעל במשותף עם האב בית דין. לא יודע, כתוב כאן שפעל. זה אדם שכבר עבר את מעלת תלמיד חכם ועלה מדרגת חכם, כגון רבי מאיר. ודומה, יכול להיות. אבל פי כן, גם חכמים, כמו רבי מאיר ודומיו, עדיין נקראים תלמידי חכמים. זאת אומרת, שאצלנו החוכמה היא הגדולה של האדם, היא איננה מצד חוכמתו, אלא מצד מי שלמד אצלו. כלומר, אומרים, אצל הפילוסופים אומרים, פלוני הוא גדול. איך אתה יודע שהוא גדול? תראה כמה תלמידים יש לו. סימן שהוא חכם ענק. ואצל בני ישראל אומרים הפוך, תראה כמה הוא גדול. למה הוא גדול? תראה ממי הוא למד. כן? כלומר, ממי הוא למד זה יותר חשוב מאשר חוכמתו הוא. או, אגב, גם כשתלמיד חכם בישראל יש לו הרבה תלמידים, זה לא אומר כלום, כי זה לא התורה שלו. כלומר, אם יש לו הרבה תלמידים, סימן שהוא הצליח להעביר נכון את מה שרבותיו לימדו. ברגע שזה סברת עצמו, זה דווקא עיכוב בחוכמה. כי ברגע שאדם אומר את דעת עצמו, אז זה כבר פילוסופיה, זה כבר לא, זה כבר לא תורה. שאלה, מה זה חשב עפודתו? חשב עפודתו זאת החגורה שהיא יוצאת מן האפוד. כן? שהיא ארוגה יחד עם האפוד. כלומר, היא לא תוספת, אלא היא נהרגת יחד עם האפוד. אז זה מה שקרה, כמעשה הוא, ממנו יהיה. זאת אומרת, היא עשויה באותם חוטים שעושים בה את האפוד, שעושים בהם את האפוד, וממנו יהיה. זה מה זה, זה בא מאותה מכונת הריגה, כלומר, לא תפירה. לא, זה נקרא חשב עפודתו. כן.
אולי היום צריך לחזור לתלמוד ירושלים, ששם זה בנוי על הלכות, ומצאת למה שהרב אמר על...
לא, זה לא קשור לבבלי או ירושלים.
על כך חוכמה מבני אדם, שהמהר"ל נתן משהו כזה על הלימוד של
שהתקום
מהמשנה.
כן.
אז גם כן בזה, יכול להיות שהתלמוד הירושלמי גם בנוי הלכות הלכות.
לא, זה לא קשור.
שזה מבוסס על המשנה מאשר על...
לא, נכון. לא נכון מה שאתה אומר. זה לא נכון. אתה אומר שהירושלמי בנוי הלכות הלכות. זה לא נכון. במקום לכתוב גמרא, כותבים הלכה, וזה אותו הדבר. אלא מה? יש אופי אחר לירושלמי. אבל זה לא שהוא יותר הלכתי מהבבלי. גם הבבלי, גם ירושלמי, שניהם הלכתיים. אלא יש ממד אחר בחוכמה שיש בירושלמי של מבבלי, זה הממד הנבואי, ההסתכלות הכללית. זה נכון. אבל זה לא קשור למה שאומר המהר"ל. דבר נוסף, החוכמה של המשנה היא נאבדה לפי דעת המהר"ל לא בגלל ששכחו את הירושלמי או סתם שכחו את המשנה, אלא בגלל הגאווה. שאנשים רוצים מיד להראות את כוחם, את פלפולם השכלי, ולכן הם רצים אל דברי התוספות לפני שהם למדו את הגמרא עם רש"י. זה הבעיה. שרצים אל התוספות. הוא אומר למה? בגלל שהרב, זה האב, סוחר מלמד לבנו. עכשיו, הוא רוצה להראות לכולם שהבן שלו שווה משהו. לא סתם הוציא את כספו על המלמד. אז הוא רוצה שהמלמד יכשיר את הבן שלו לפלפל בתוספות. מהר כמה שיותר. כן? זאת הבעיה. מזה זה התחיל. מהגאווה. נכון. פעם שאלו את הרב צבי יהודה, מדוע תלמידי חכמים מתעסקים יותר בפלפולי הלכות ולא מספיק בלימודי אמונה. הוא אמר, כי יש יותר פרסטיג'ה בפלפולים. פרסטיג'ה. בעברית יוקרה. בסדר? אנשים רודפים אחרי היוקרה. אגב, היה חכם אחד גדול בליטא, הרב מיר שמחה כהן מדווינסק, כתב פירוש על התורה בשם משך חוכמה. פירוש חשוב ביותר. אבל הוא ידע שאם הוא יפרסם קודם כל פירוש על התורה, לא יקראו. אז הוא כתב פירוש על הרמב״ם בשם אור שמח, מפולפל. ככה הוא התפרסם בתור גאון, ואז הוא אומר, עכשיו בטח יקראו את המשך חוכמה. זאת הייתה הסיבה שהוא הוציא את האור שמח. אצל הרב קוק הלימוד התורה, באלף, ברש מילים, הלימוד של אדם מסתיים רק כאשר הוא מוציא את המלימוד מיופיו, מכוונה מפיו. לכן, עד שהמלימוד מכוון הלימוד, אני מציע, כשמישהו כותב שאלה, רק כשאני שולח אימייל, אני תמיד קורא את האימייל עוד פעם לפני שאני שולח, כי דרכו של מקליד לעשות טעויות בהדפסה. כן, מפיו, לכך, עד שאדם לא מלמד את הדבר, הוא לא מבין באמת. אכן, כי דבריך כן הוא. כן, הוא מתכוון למה שכתוב בספר רש מילין, שמה זה א', זה כמו אלף, נכון? אלף, אלף. אבל אלף בגימטריה זה אחד, אלף בגימטריה זה אלף. אלא שיש פה ארבע מדרגות. אדם יש לו ארבע דרגות של מחשבה, מה שנקרא ההיגיון החתום, ההיגיון המחשבי, ההיגיון המילולי וההיגיון הנשמע. מה זה ההיגיון החתום? זה כל המחשבות הגולמיות שלי. יש לי אלף מחשבות כאלה. מתוכן אני מצליח לחשוב מתוכן מאה. כלומר, הן עוברות להיגיון המחשבי, המודע. מה שאני מצליח להסביר מתוך מה שאני חושב, זה עשירית. כלומר, זה עשר מתוך מאה. ומה שהשומע מבין, זה אחד מן העשרה. יוצא שמתוך כל המחשבות החתומות, השומע קיבל אחד מאלף. לכן א', ללמד, הרי בארמית, א' זה ללמד, זה אחד מיני אלף. או, זה מה שמתכוון המאיר כאן. תודה רבה, ישר כוח. ומה יעשו התלמידים ששומעים ולא מדברים? האם אין זה לחשב עבורם כלימוד? לומר לך את האמת, אבי היקר, לא זכיתי להבין את שאלתך.
הוא התכוון לאנשי האינטרנט?
הוא התכוון לאנשי האינטרנט,
אבל? לא שומע, ולא דיבור.
הוא שומע,
אבל
לא יכול לדבר.
מה
אין
עכשיו
בגמרא?
הוא לא מדבר, הוא רק לומד
במקרים. הוא שואל, האם תלמיד ששומע, זה גם נקרא ללמוד תורה?
או שהוא הילל, הוא לא יכול
לקרוא לי בכלל לדבר. לא, גם אדם
שקורא. רגע, אדם שרק שומע, לא, הוא שואל, הוא אדם שקורא, הוא אדם ששומע. הוא שומע שיעור. הוא שתק כל השיעור, זה נקרא ללמוד תורה או לא? זאת השאלה.
ללמוד כן.
אז השאלה, האם זה בכלל, האם על דבר כזה אפשר לברך? נגיד אדם רוצה לברך ברכות התורה על שיעור. הוא יכול או לא? לפי המהר"ל לא, לכאורה, נכון?
אני לא בטוח שהשתמש
במוח? לא, נגיד הוא השתמש במוחו, אבל... יכול שהוא כן הבין. השאלה אם לפי המהר"ל הוא יצא בזה לידי חובת לימוד תורה, באופן שהוא יכול גם לברך לעסוק בדברי תורה. מה?
אבל יש ספק.
מה ספק?
ספק אם הוא באמת שם לב למה שקורה בשיעור.
מה זה משנה? אני שואל שאלה אחרת. נגיד שהוא באמת הבין מה שקורה בשיעור. והוא למד דברי אמת, כן? שגם הרב לא טעה. אז השאלה האם... הוא יכול לברך, לעסוק בדברי תורה, על השיעור הזה. זאת השאלה של השואל. האם הבנת שזו הייתה שאלתו? יפה. אז לא להכניס כוונות אחרות. תשובה, באמת לפי המהר"ל, הוא לא יוכל לברך על זה. נכון. אבל ודאי שבבחינת שימוש תלמידי חכמים יש כאן.
אז זה לשם?
שימוש, כן. שימוש תלמידי חכמים יש כאן. כי הרי מה זה לשמש תלמיד חכם? זה לשמוע את סברותיו, כך אומר רש"י. מה?
הרב אמר בעבר בשפתנו, להיכנס לראש שלו.
כן, להיכנס לראש שלו. איך תיכנס לראש שלו? אם אתה איתו, כלומר שומע את השיעור שלו.
בעבר הבא כתוב, אתם יודעים להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד ולמדע.
לשמוע, כן, אנחנו מפרחים, כן. בברכת הבוחר בעמו ישראל באהבה, שיש המתחילים אותה באהבה רבה ויש מתחילים אותה באהבת עולם, אז יש זכינו לשמוע.
אני רוצה לחזור קצת קודם, הרב דיבר לגבי תלמיד חכם ומעלתו של תלמיד חכם שיש לו תלמידים, זה בעצם שאם הוא הצליח להעביר את מה שהוא למד מרבותיו, ואם הוא ממציא משהו חדש, אז נקרא זה כבר פחות טוב, כי זה לכאורה כמו...
כן, אם אדם אומר רק את דעתו, אז זה לא תורה.
זה לא מדעתו, אבל אם אותו תלמיד חכם בא ואומר, למדתי אצל פלוני ואלמוני, וזה מה שהם אומרים, ודעתי כזאת וכזאת, זה לא...
רגע, יש משהו אחר. יש... אם אדם אומר, זה דעתי בתורה, זה משהו אחר. אבל אדם, אתה שואל תלמיד חכם, תגיד, מה דעתך על, אני יודע, על ריבוע המעגל. אפשר לרבה את המעגל או אי אפשר לרבה את המעגל. זאת שאלה מעניינת, אבל אין אינה תורה. ברור?
לא ברור, איך אומר השאלה שלי? אני לוקחת רב עובדיה למשל.
אני מסביר לך.
רב עובדיה, אני חוזר. אצל אלה ואלה ואלה, ובכל זאת יש לנו שכם משלו.
כבודו, אני הבנתי את שאלתך. אני הבנתי את השאלה. אולי אתה לא מבין את התשובה, אז אני אסביר לך עוד פעם. התשובה היא שאם אדם אומר דברי תורה, והוא אומר למדתי מרבותיי כך וכך, ודעתי אינה כרבותיי אלא כך, כי זה דברי תורה. אבל אם הוא מדבר לא בתחום של תורה, אלא יש לו חידוש משלו, יש לו פילוסופיה משלו, והוא לא אומר שזה מהתורה. זה דעתו האישית. מותר שיהיה לאדם יהיו דעות אישיות? כן, אבל זה לא תורה. מותר שתהיה לו דעות אישיות, אבל זה לא תורה. ברגע שהוא מכניס את דעתו האישית, ולא בא לומר, לא כפירוש לדעת התורה, אז זה כבר לא דברי תורה, זה אפילו מעכב. אני אתן לך דוגמא. מה?
אז זה לא צריך, כל הפואנטה היא לא שרם אמרה, תקבל מרבותיו, פה לפה, דיבור. לא שאדם קורא בספר, הוא לא יודע, עתי בספר היא כזאת וכזאת.
אלא אם כן הוא למד, איך ללמוד את הספר.
אז זה כן בדרגת כיוון
אותו. לא, הוא יכול להגיד, דעתי היא שהתורה לא אומרת אחרת מרבי. זה כן, הוא יכול להגיד את זה. כי הוא אומר שרב רבי סבר אחרת. כן, משה רבנו חשב אחרת. אז הוא יכול להגיד. אבל למשל, אני אתן לך דוגמה שהיא אפילו כואבת. יש הרבה פעמים טענה כזאת שהתורה אומרת לך הרבה דברים ומגיד, האם השניצל הזה מותר לאכול אותו או אסור לאכול אותו? ואז אתה מבין שמי שברא את כל העולמות כולם, חשוב לו מאוד לדעת, לתת לך את האינפורמציה, האם השניצל הזה כשר או לא. אבל שאלות כגון, האם עכשיו זה הגאולה או לא, זה הקדוש ברוך הוא משאיר את זה לדעתך האישית. יש הרבה עמדה כזאת, נכון? האם עכשיו זה גאולה או זה לא גאולה? תשמע, לי נראה ככה, לי נראה דווקא אחרת. כאילו שזה עניין של דעה אישית.
ומה נדע
שתחילו? לא, דיברתי על עמדה כזאת, שחושבת שהקדוש ברוך הוא לא אכפת לו מדברים קטנים כגון גורל העולם. לא? שהקדוש ברוך הוא מתעניין רק בצלחת. כן.
אז איפה יש מקום לחידוש אצל התלמיד? אם התלמיד הוא רק יכול להגיד...
מה המקום של החידוש אצל התלמיד? תשובה. אמרו עליו על רבי אליעזר בן אורקנוס. הגדול. רבי אליעזר הגדול. אמרו עליו שהוא מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. כך שהיית שומע את רבי אליעזר, אתה שומע את רבו. מסופר פרקי את רבי אליעזר שרבן יוחנן בן זכאי, שהיה רבו, אמר לו, דרוש! אמר לו, רבי, כל מה שאני יודע זה ממך. אמר לו, אף על פי כן. פתח את פיו ואמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. איך זה יכול להיות?
שלא שמעתם
דברים. אפילו רבו לא ידע שזה מה שהוא אומר. כלומר, הוא היה היחיד, רבי אליעזר, שידע שזה מה שרבו אומר. זה החידוש. אפילו רבו לא שם לב לזה. מדוע? אגב, איך זה יכול להיות שרבו לא שם לב? כי גם דברי רבו זה לא היה דברי רבו. אם זה היה דברי רבן יוחנן בן זכאי, אז הוא הסמכות לבדוק, ריה, ריה. אתה אומר בשמי ככה, אני לא אמרתי. אבל רבי אליעזר אומר, שמע, זה לא אכפת לי. מה שעבר דרכך, זה מה שאתה אמרת. ואז רבי יוחנן, אה, באמת, זה נכון. יפה מאוד. לא ידעתי שזה מה שאני אומר. זה נקרא החידוש. זה החידוש האמיתי. מה? החידוש? לא. מה זה לחדש? זה לא להגיד דבר שלא היה. אלא לחדש, כמו שאתה נגיד מחדש דבר ישן. אתה נותן לו פנים חדשות.
זה החידוש,
נכון. זה לא המצאה, יפה. כן.
אומרת שכל דברי תורה זה דבר רבי שאני מדבר
דרכנו. יפה. כל דברי תורה זה דבר השם שעובר דרכנו, מדור לדור. ולכן, כתוב שרבי עקיבא אמר שהוא למד מתלמידיו יותר מכולם. למה? כי על ידי תלמידיו הוא מקבל חוכמה מרבותיו. בלי תלמידיו הוא לא היה מקבל, זה הנעצר אצלו. זה כמו זרימת מים, זה צינור. אז אם הרב הוא באמת רב, אז הוא צינור. מה שאין כן, אם הרב הוא חכם, אז הוא עשוי לעכב בחוכמתו את המסר. זה קשה מאוד בשביל הלמדנים והחכמים, כי מי שחכם יש לו השתוקקות גדולה להוציא על הפועל את חוכמתו, ואז יש לו נטייה לזהות את חוכמתו עם תורתו, וזה לא תמיד אותו דבר.
כשתלמיד חכם, אז יש
בירור. להבדיל, היה יהודי אחד בירושלים מאוד מסובך, קראו לו ישעיהו ליבוביץ'. הוא הייתה לו שיטה פילוסופית משלו. כמו שיש הרבה פילוסופים, יש אנשים, אז גם הוא יש לו שיטה פילוסופית משלו. אבל מכיוון שהוא היה אדם דתי, הוא התעקש לומר שמה שהוא חידש בחוכמתו, זה גם דעת התורה. זה היהדות. זאת הבעיה. כי היה אפשר לכבד את דעותיו בתור אחת מהדעות הנאמרות בחלל העולם, בעולם המחשבה. הבעיה היא שברגע שהוא טען, מה שאני אומר זה מה שהרמב״ם אמר, פה יש בעיה.
אבל לא קם בוקר אחד גרד את הראש ואמר את זה.
כן.
מה זה רבותיו?
לא, יום אחד הוא קם, אחרי שהוא גרד את הראש, זה נכון מה שאתה אומר, וקרא את ביקורת התבונה התאורה ואת ביקורת התבונה המעשית ואת הפרולגומנה של עמנואל קאנט, וזה בנה את השיטה הוולונטריסטית שלו, ואז הוא אמר, אבל אני אדם דתי, אז בטח זה מה שהתורה אומרת. ברור? מאחר, הרבה פעמים אפשר, יש פיתוי כזה, אצל תלמידי חכמים אפילו. מאחר, ואני רב, וגם יש לי זקן, וגם יש לי תלבושת מסוימת, וגם יש לי ישיבה, וגם תקציבים לזה, ותחיית שירות. לכן, מה שאני חושב זה התורה. לא פשוט בכלל הדבר הזה. כן, מה אתה אומר?
כשיש מעשה, יש בירור עוד יותר גדול?
כשיש מה?
כשיש
מעשה, אותו לימוד. כן, הלומד על מנת לעשות, אתה אומר.
כן.
הלומד על מנת ללמד, מספיקים בידו ללמוד וללמד.
כן.
הלומד על מנת לעשות, מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אז יש פה בירור יותר גדול, תודה. כן.
לא הבנתי למה זה מצרף שהרב יכוון לאמת בשביל ללמד. זאת אומרת, זה משהו, כן, הרצון האלוקי, כאילו, הדיבור על גיוס.
למה הרב צריך לכוון לאמת? כי הוא בא להזיק, אם לא אז הוא מזיק לחברו. אגב, לא מדובר דווקא על הרב, מדובר...
הרי זה משהו קיבל מרבו, ככה הוא למד, ככה הוא למד.
אבל הוא צריך ללמוד מרבו, נכון. יכול להיות שהוא למד מרבו ושמע לא נכון. כמובן אנחנו רואים בפוסקים, תלמיד טועה אמר את זה. לכן אומר כאן המהר"ל, הקושי הראשון, כשאתה בא ללמד אחרים, זה שאתה צריך להגיד להם את האמת. השני, אני ממשיך במהר"ל כאן, בשורה האחרונה, השני, אף אם הוא מכוון ההלכה, כן, אני אמרתי את האמת. מי יודע אם יהיו לרצון עם רפיב לזולתו? אני יודע, אני הגעתי לאמת, זה ודאי לי. אבל השני לא רוצה לשמוע. לא משתכנע, נאמר ככה. זה בעיה, אז יש לי פה שני קשיים. ואם לא יהיו לרצון, עדיין לא יהיה לדבר. כן? לא, לא, נגיד שאמרתי אמת, כלומר, יש פה שתי בעיות. א', אני צריך להגיד את האמת. ב', גם מה שאני אומר את האמת, צריך שהשני יהיה מוכן לקבל.
כן, אבל אני חושב לעצמי, שאם השני לא רוצה לקבל, כנראה שאין פה אמת.
השני לא רוצה לקבל, ובכל זאת אני ביררתי, זה אמת. כן? אני ראיתי את זה כמה פעמים, שאנשים שבויים בתפיסות. ולכן, גם אם אתה אומר, הרי זה מפורש פה, יש פה טעות כאן וכו', לא רוצים לשמוע. למה? כי זה לא... לא רגיל ככה, לא, זה לא נשמע לי. לא, יש ביטוי נפלא שמשתמשים בו, ביטוי מטופש. לא השתכנעתי. מה זה לא השתכנעת? תגיד למה? כלומר, צריך להיות טענה בדבר הזה. לא השתכנעתי, איננו טענה.
כן? אין דבר נשמעים.
טוב, יש גם בעיה, צריך גם יראת שמיים, כדי שיהיו דבריו נשמעים. כן, מה אתה רואה?
איך מילה תושבו מושג אמת? אם התורה היא לא חוכמה,
כשהוא
רק
מלמד
על דיבור,
הרצון
האלוקי, האמת של התורה, זה
הדבר הזה? כן, האמת של התורה. כי הרי זה שהקב"ה מדבר, הוא גם אומר דברי אמת. כלומר, הקב"ה לא אומר לנו דברי שקר, הוא אומר לנו דברי אמת. עכשיו, הדברי אמת האלה, צריך שהם יעברו. ואם לא יהיו לרצון, עדיין לא יהיה דבר. ואין ספק, כי כל פעולה שרחוק שיגיע הפועל לתכלית כוונתו, אין ראוי שיפעל אותה פעולה, שלא יהיה פעולתו להאריך ולבטלה. מסקנה, לא כדאי ללמד תורה. נכון? כיוון שזאת פעולה שרחוק מי שתצליח, כיוון שיש פה שני קשיים, האחד שאני צריך לכוון לאמת, ב' שהשני יקבל, אז יש מזה לכאורה, לא כדאי ללמד תורה. והדבר הזה, אשר אמרנו, אף בדורות השלמים היה צריך לאדם זירוז יתרה שלא יהיה נכשל בזה. כלומר, אפילו בזמן המשנה היה קושי כזה. הנה, הוא מביא. בפרק רביעי דברכות, דף כף חד עמוד ב', בכניסתו לבית המדרש, מתפלל, יהי רצון, שלא אקשל בדבר הלכה. הנה, אתם רואים, שאני אגיד את האמת. ולא אומר על טהור תמה, וישמחו בי חבריי, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. ואנחנו רואים פה עוד שני הכיוונים. צריך גם שאני לא אקשל, וגם שישמחו בי חבריי. אותו דבר, שחבריי לא יקשלו, ואני אשמח בהם. זה כנגד שני הקשיים שדיברנו.
אשמח בהם זה
שדבריהם, אם הם דברי אמת, שיתקבלו, על דעתי, כן. הרי שאף בתלמידי תלמיד חכם גדול, לב האדם נוטה לשמוח כאשר ימצא בדברי זולתו חסרון. כן? מה?
אשמח בהם, אני אתקן אותם על זה.
בוא נראה, יש פה כמה פירושים. כן? כלומר, אדם לומד עם חברו, חברו טעה. יש איזושהי שמחה בלב שאני מראה לו שהוא לא הבין כלום. כן. כי כל אדם בטבעו ששמח בשלמות אשר יש לו על זולתו. כלומר, יש מה שנקרא אהבת הניצוח. וזה מונע את האובייקטיביות בדיון. כי מה שחשוב צריך להיות לנו, להגיע לאמת. לא זה שאני אוכיח לך שאני חכם ממך. נכון? יש פה קושי. ולכך מתפלל שלא ילך אחר טבעו וישמח כשחברו נכשל בדבר הלכה והוא אינו נכשל. ואם כי יש לפרש ההפך. כן, היה אפשר, הנה, עוד פעם, פירוש אלטרנטיבי. מה שאמר וישמחו חבריי בי, תפילה שישמחו חבריו בו, כאשר לא ייקשל הוא בדבר הלכה, אין המאמר סובל זה, שעדיין לא אמר שיומר דבר הלכה. רק שאמר בדרך שלילה שלא יקשל בדבר הלכה. ואולי לא יומר דבר הלכה כלל. כי לא כל אדם, לבריאות, יומר דבר הלכה בבית המדרש. והיה לו לומר, יהי רצון, שיומר על טהור טהור ועל טמא טמא וישמחו חבריי בי. ופירוש רש"י זל יוכיח. זאת אומרת, מה ש... הרי לא נאמר... שאני אומר את האמת ואז ישמחו. אלא הכוונה, קודם כל, שלא אתאה. וישמחו בי חבריי אם אתאה, אף על פי שאתאה. ואם הדבר הוא כך בשלמי המעלה, כלומר, בזמנם של התנאים, מכל שכן בדור הבלתי שלם, אשר כל דברי זולתו אינם לו לרצון, כי לא ילמד זכות על האומר. והרי הקושי מצד שני פנים. אז יש פה בעיה, אם כן, מה? כן, מה עושה? אם הרב מלמד תפיסת עולם שלא תואמת את תפיסת העולם שלי, לדוגמה בנושא ציונות או גאולה, ויש ויכוחים בינו לביני, האם אני יכול להמשיך ללמוד אצלו, זה לא פוגע? אם הרב שלך הוא אובייקטיבי, והוא מוכן לשמוע טיעונים, כל זמן שאפשר להביא טיעונים, בצורה אובייקטיבית ולא בצורה סובייקטיבית משתלחת ודמיונית, זה בסדר. בית המדרש פתוח לכל. לא אמרנו פה בית מדרש רק לאנשים שכבר הגיעו למסקנה שלי. מה זאת אומרת הגיעו למסקנה? אפשר לברר אם כך. בית המדרש הוא מקום חופשי. חופשי לכל טיעון, לכל בירור. מספרים שפעם שני תלמידי חכמים רצו לעסוק כל הלילה בשאלה, בוא נברר האם יש אלוהים או לא. כל הלילה למדו, הגיעו למסקנה אין. אין אלוהים. ואז הלכו לתפילת שחרית. אז שאל את אחד השני, רבי סם, למה אנחנו הולכים לתפילת שחרית? הוא אומר, כן, כי עדיין אין לנו ראייה. אין לנו ראייה, אין, לא מצאנו ראייה שיש, אבל אין לנו הוכחה שאין. אז צריך להתפלל. טוב, אמנם... מה? כן, כן, טוב. אמנם...
יש פה עוד שאלה.
וואו. איך יודעים להפריד בין החוכמה לבין התורה? יפה, זה בדיוק הנושא של ההקדמה של המערה. זה מה שאנחנו עכשיו לומדים. איך להפריד בין דבר שהוא חוכמה לדבר שהוא תורה. אז בעצם, אז מה הפתרון? בינתיים המהר"ל רק הביא לנו את הבעיה. איך פותרים? תשובה, צריך סייעתא דשמיא. איך אדם מקבל את הסייעתא דשמיא? על ידי שהוא מייחס את חוכמתו לבורא. זה מה שקצת קרוב למה שאמרת לפני כן, שמי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים.
זה שיהיה רצון גם.
כן, יהיה רצון מלפניך, כן? כלומר, זה תפילה. אמנם להינצל מזה כאשר יכוון מעשיו. יש סיפור שסיפר הרב מרדכי אליהו, שליטה. כאשר הוא התמנה כדיין בפעם הראשונה, ובדיון הראשון, הוא ישב עם שני רבנים אשכנזים שדיברו ביניהם ביידיש. אז הוא לא הבין כלל מה שהם אומרים. אבל הם, לפני שהתחיל הדיון, הוא התפלל. הוא התפלל שלא ייקשל ברחב, זו אותה תפילה שמובד כאן במשנה. אמרו לו, מה זה? אמרו, זה תפילה. אמרו לו, לא צריך. אמרו לו. טוב, אחר כך היה הדיון, הם דנו ביניהם, פסקו מה שפסקו, אמרו לו, תחתום. אז לא, אז הוא אמר, אם הוא היה אומר, אני לא מסכים איתכם, אמרו, רוב נגד מיעוט, אז הם לא צריכים אותו. הוא אמר, איני יודע. כשיש איני יודע, אז כשאחד הדיינים אומר, איני יודע, דוחים את זה ליום שלמחרת. אז הוא לקח את הפסק, למד אותו בלילה, ראה שהכל טעויות, וכתב להם בקצרה, זה טעות וזה טעות וזה טעות. ואז למחרת שאלו אותו, ואיך הגעת לזה שאנחנו טועים? הוא אמר, כי אני מתפלל. טוב. אז מה שכתוב כאן, אמנם ניצל מזה כאשר יכוון מעשיו אל השם יתברך אשר הוריש אל האדם התורה והחוכמה. כלומר, אם אתה מבין שהחוכמה איננה שלך אלא היא מאת השם, זה כבר תורה. גם אתה ייתן לו תורתו וידריך אותו בנתיבות אמת, כי מאיתו תצא תורה. טוב, ואז הוא מרחיב את זה יותר, שזה נקרא לברך בתורה תחילה. עד כאן להיום. שלום.